הנושא שלנו, בלשון הגמרא, נקרא הדלוידא. מיכאי אביניש לביסומי, חייב אדם להתבשם בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז זה כבר הפך להיות מושג עד כדי כך, הדלוידא וכו' וכו'. פורים איננו חג מן התורה, חג מדברי סופרים, ויש בו שבע חובות, הייתי אומר, לא מצוות, חובות. לקרוא את המגילה זה אולי המצווה המרכזית של פורים לכאורה, עד הדלוידע, עד המסיבה, אבל קריאת המגילה זה פרסום הנס בצורה אולי הבולטת ביותר, כי למעשה כל החובות שיש בפורים, זה מטרה שלהם זה לפרסם את הנס. החובה השנייה זה משלוח מנות איש לרעהו, זה כדי להרבות ידידות ואחווה בין יהודים, אולי להוציא מדבריו של המן הרשע שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין הגויים, בין העמים. אז אנחנו רוצים להראות לו את האחדות, אבל גם אחדות אנחנו מוצאים בתוך המגילה עצמה, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן הבירה והתכנס, משלוח מנות, על ידי שליחת המנות אנחנו מעוררים אחווה וקירוב. חובה שלישית זה מתנות לאביונים, והרמב״ם כותב בהלכות מגילה שזוהי אולי המצווה החשובה יותר מכל דבר אחר, לא להרבות בסעודה אלא דווקא לתת לעניים, אבל בכל אופן זה גם חלק מהאחדות, אולי שוויון, שלא חלק מן העם ישמח וישתה ויאכל, וחלק שני מסכן, אין לו מה לאכול ואין לו מה לשתות. לכן יש מצווה משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות, כל אחד צריך לשלוח שתי מנות לאיזשהו חבר, לא, מתנות לאביונים, סליחה, שתי מתנות לשני אביונים, זה גם כן נכנס לעניין הזה של האחדות, הייתי אומר, שאנחנו כולם, לא רק חלק מאיתנו ישמח בפורים, אלא כולם יוכלו לשמח בפורים. עכשיו, יש כמובן עוד חובות אחרות על הניסים בתפילה ובברכת המזון, ואסור להספיד ולהתענות בפורים, וכמובן קריאת התורה, קריאת התורה של ויבוא עמלק בפורים בשחרית. ויש חובה או מצווה שביעית, חובת סעודה או משתה, כך זה נקרא, משתה בשמחה, וזה, כך כתוב במגילה, וזה דבר מיוחד לפורים. כתוב בהלכה בשולחן ערוך, במשנה ברורה מביא את זה גם, שסעודות שעושים בחנוכה אינם סעודת מצווה. אין בחנוכה שום חובה לאכול, לשתות, לעשות משתה. בחנוכה יש עניין של פרסום הנס. בפורים המצווה היא לאכול ולשתות, לעשות סעודה, עד כדי דלא ידע נגיע אליו תכף. ההסבר הוא גם כן די פשוט. בחנוכה לא הייתה גזרה על הגוף היהודי, הייתה גזרה על הרוח היהודית, על היהדות, על היידישקייט, על קיום המצוות. והנס היה בבית המקדש, פח השמן, ולכן אנחנו נותנים בחנוכה פרסום נס, ביטוי של פרסום הנס על ידי הדלקת הנרות, שמן על ידי הצד הרוחני יותר. בפורים הגזרה הייתה לגוף היהודי. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. כן, השמדת עם. והנס ונהפוכו, כן, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, הנהפוכו היה הצלה לגוף היהודי, ולכן בפורים השמחה היא שמחת הגוף, ממש, תכף נגיע עוד עד הקיצוניות ביותר של הדבר. עכשיו, על כל יתר הששת החובות האלו של פורים, אין ויכוח בין חכמים. כולם אומרים שצריך לקרוא את המגילה, וכולם אומרים שצריך לשלוח מנות, וכולם אומרים שצריך לתת מתנות לאביונים ולקרוא בתורה. על זה אין ויכוחים, מה קוראים ואיך קוראים ואיפה קוראים, או מה נותנים ואיך נותנים וכדומה. החובה היחידה שיש עליה ויכוח, ואנחנו תכף נראה אותו, זה לגבי צורת המשתה והשמחה של פורים. האופי, הצורה של חובת המשתה. כולם מסכימים שבפורים צריך לעשות סעודת פורים, וצריך לשמוח וכו' וכו', אבל השאלה היא כאן, עד איפה והיכן, על זה יש ויכוח גדול. ועל הוויכוח הזה אני רוצה להתחיל את השיעור שלי, ויש לכם את הדף שלכם, כן? אז נתחיל מראש הדף למעלה ונרד במקורות. ובכן, המקור הוא בגמרא, מסכת מגילה, דף זין עמוד ב'. אומרת הגמרא, מרבה מחייב איניש לביסומי בפוריה עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. ובכן, רבה אומר דבר פשוט, חייב אדם להתבשם בפורים, ותראו למטה באותיות קטנות יותר רש"י, מה זה לבסומי? לבסומי אומר רש"י להשתכר, להשתכר ביין. פשוט, להשתכר ביין. כלומר, יש לפי איך שרש"י מפרש את הגמרא, אומר רבא שיש בפורים חובה, מחייב. חובה זה יותר ממצווה. יש לנו במצוות, יש שלושה סוגי מצוות, יש רשות, יש מצווה ויש חובה. רשות זה דבר שאדם לא חייב לעשות אותו, שילוח הקן למשל. אדם לא צריך לקחת את האם ולשלוח את הבנים. אין, זה רשות. רק אם הוא לוקח, אומר את התורה, אם הוא לוקח את הבנים, אז הוא חייב לשלח את האם. אז זה רשות. יש סוג אחר של מצוות, שמצווה, כלומר, אם מקיימים אותם או עושים מצווה, או יש מצווה לעשות, אבל אם לאדם אין את האפשרות, אז הוא איננו לכאורה מחויב. יש מצוות, כמו למשל ארבע כוסות בפסח או קריאת שמע, שאדם חייב, אדם יש עליו חובה בבוקר, בערב, להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד וכדומה. זה לא מצווה, זה יותר ממצווה, זה חובה. לכאורה, לפי דברי רבה, העניין הזה של להשתכר בפורים, זה בכלל לא נתון לשיקולו של האדם. זה לא אם האדם משתכר בפורים ומקיים מצווה, אלא לכאורה, לפי הלשון שלו, זה מחייב, יש חובה, חובה על אדם לדאוג, לקנות יין אם אין לו וכו', ולשתות. מה? סליחה, אני מדבר עכשיו על הגמרא. מאיפה נפל לך הרמב״ם? אני מדבר על הגמרא. אני מדבר על לשון הגמרא. אני עכשיו בגמרא, עוד לא ברמב״ם. הלשון מחייב, לכאורה, זה דבר שאדם צריך להתחייב, ואם זה לא כל כך נעים לו, נוח לו, הוא לא אוהב לשתות וכדומה, לכאורה, לפי הלשון, אני בכוונה מקצין את הדברים, הוא צריך לחייב, להכריח את עצמו להיכנס לדבר הזה. טוב, זה לכאורה על פניו. אני לא אומר כאן עוד שום לא רמב״ם ולא שולחן ערוך, ועוד לא אמרתי מראש שיש על העניין הזה ויכוח גדול, אנחנו רק נכנסים אליו. עכשיו יש סיפור מעניין בגמרא, בהמשך הגמרא. הגמרא מספרת לנו שרבא ורבי זיירא, היו שני חברים טובים, רבא ורבי זיירא, והם עשו סעודה, פורים כמובן, כן, שני תלמידי חכמים, אולי, עשו סעודת פורים בעד העדד ביחד. היפסום, השתקרו. כך רש"י אומר עכשיו למטה, והיפסום נשתקרו. ובכן, שני החכמים האלו שתו יין ככה כמו שצריך, והשתקרו. ואז קרה כאן מה שקרה. קם רבא, תוך כדי שקרות ולא שלטו אחד על השני, קם רבא ושחטי, כך כתוב שחטי. לקח סכין ושחט את רבי זעירא. שחט את רבי זעירא, ויש כאלה אומרים שהוא סחטי, הכוונה היא לא ממש שחט, אלא חנק אותו ואיבד לו את ההכרה. בכל אופן, הוא היה מחוסר הכרה. למחרת בבוקר, שהוא התעורר קצת מהיין שלו, אז הוא ראה מה שהוא עשה, עמד והתפלל, אמר תהילים ואני יודע מה, וביקש רחמים ואחיה. ברוך השם הצליח להחיות אותו. טוב, עברה שנה, כעבור שנה שוב פעם הגיע פורים, ואז בא רבא ומציע לרבי זעירא, תשמע, בשנה שעברה זה היה משהו משהו, כן? בוא עוד פעם נעשה סעודת פורים. ואז הוא אומר לו, לשנה אמר לי, נהי תמר, בוא אליי, הכנתי משהו, יין שופרה דשופרה, כמו שאומרים, ונעביד סעודת פורים בעד עד עד עד. בוא נעשה עוד פעם ביחד סעודת פורים. אמר לו רבי זעירא, בלי טובות. אמר לו רבי זעירא, עד כאן, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש נס. פעם אחת הצלחת להחיות אותי, אין שום ביטחון שהדבר הזה לא יחזור עוד פעם, ואז כבר לא, אין אנחנו הבטחה שיהיה נס, ואני לא רוצה להסתכן, ותודה רבה, הוא אמר לו, ולא בא בחשבון. טוב, זה הסיפור, ההלכה כפי שהוא מבואה, והסיפור שצמוד עליה בגמרא, נראה אחר כך אם יש לזה משמעות או לא. עכשיו, לגבי העניין עצמו, אז לכאורה יש כאן שתי שיטות. אני אביא קבוצה אחת ואני אביא כנגדה את הקבוצה השנייה. אז ככה, נתחיל בריף, הריף הוא מהראשונים. אז יש לנו כלל, אם אתם לומדים את הגמרא, אתם יודעים, אם לומדים ריף, הכלל הוא שמה שהריף, הריף לא מצטט את כל הגמרא. הריף מצטט מהגמרא רק את החלק ההלכתי. ועל כן יש לנו כלל בידינו שמה שהריף מביא בספרו זה הלכה. ואם הריף מצטט את דברי רבא בספרו, הריף מביא בספרו, במסכת מגילה, אומר רבא, מחי הבין איש לי בסום ובבואיה, פירושו של דבר שהריף סובר שזאת היא הלכה. הריף סובר שזאת היא הלכה. אבל לריף היה תלמיד. קראו לתלמיד הזה רבינו אפרים. והוא הרשה לעצמו כפי הנראה, כך אנחנו יודעים שכשלומדים תורה, תלמיד יכול להתווכח ולחלוק על הרב. ורבינו אפרים אומר לו, לא, 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 לא. זה לא הלכה. מה הראיה שלו? הראיה שלו מזה שהגמרא מיד אחרי דברי רבא, מיכאי הבין שלי בסומי בפוריה, הביאה את הסיפור הזה. למה הגמרא הביאה את הסיפור הזה? אומר רבינו אפרים, שמהמעשה הזה של רבא ורבי זעירא, הגמרא רוצה לומר לנו, אמנם, הייתה דעה שאדם מחויב, ככה רבא סבר, זה האמת שזה אומר רבא, כן? שאדם, לא, רבא היה דווקא תלמידו של רבא. בכל אופן, הוא אומר ש... אמנם היה דעה כזאת, אבל הגמרא במכוון מיד אחרי הדעה הזאת הביאה את הסיפור של רבא ורבי זעירא, כדי להדגיש לנו לומר לו, תראו מה יכול לקרות מזה, אם אנשים משתכרים בפורים זה יכול להגיע עד כדי שפיכות דמים, ולכן הסיפור הזה בא ואומר שאין הדבר להלכה. אין הדבר להלכה. יש לכם את רבינו אפרים בקטע הרביעי למטה. תתחילו מלמעלה, הקטע הרביעי, מיכאי אביניש בסימה בפוריה, כתב רבינו אפרים ז"ל, מהאו עובדה, דקם רבא או רבא, ושחתי לרבי זיירא, התחייה לה מימרא דרבא, נדחו דבריו של רבא, ולא שפיר דמי למעבד אחי, וזה לא טוב לעשות ככה. כלומר, בקיצור, במילים אחרות, זה לא מומלץ, ולא טוב להשתכר בפורים. זו ידעתו של רבינו אפרים. אחריו, תראו למטה מיד ברשי, בכתב רשי, זה המאירי. המאירי הולך בשיטתו של רבינו אפרים, והמאירי אומר, עד לא ידע, יש לכם מיד למטה בכתב רשי, וזה לשון המאירי. חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה, ובאכילה ובשתייה, עד שלא יחסר שום דבר. עד לא ידע בן ארור אמר ברוך מרדכי, הוא מסביר את זה, עד שלא יחסר לו שום דבר. כלומר, ימלא את כל תשוקותיו של האכילה כמובן בסעודה הזאת, ומכל מקום הוא מוסיף מיד, אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטווינו על השמחה של עוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך והודעה על הניסים שעשה לנו. ובכן, המאירי אומר ששכרות לא בא בחשבון, אדם יכול לאכול ולשתות, ואיך אומרים, להרשות לעצמו בסעודת פורים, בלי דיאטה, בלי שום דבר, אבל בלי להשתכר. בלי להשתכר. טוב, זה הדעות שאומרות להלכה שאסור, אין צורך, לא מומלץ, להשתכר בפורים. עכשיו, כיוון שאתה קודם הזכרת את הרמב״ם, תראו בקטע השני שלנו, למעלה באותיות מנוקדות, תתוו, כתוב תתוו, זה דברי הרמב״ם, כיצד חובת סעודה זו. הרמב״ם גם מביא את כל ההלכות של פורים, והוא מגיע לחובת הסעודה, והרמב״ם, כן? או ש... המאירי לא קושר את זה בכלל לסיפור. רבינו אפרים אומר, מזה שהגמרה הביאה את הסיפור, היא רוצה לומר לנו שזה לא טוב לעשות את זה. המאירי בכלל לא נכנס לזה, המאירי נכנס מצד ההרגשה שלו, כן? זה... לא מתאים, לא מתאים. מירי היה קצת יקה כפי הנראה, וגם צורת הפירוש שלו וכדומה, הוא היה אדם פדנט, ואומר שזה סיפסטיש, כך אומרים ביידיש, זה לא מתאים. משתכר זה לא מתאים. בכל אופן, הרמב״ם גם כן כותב כיצד חברה, הרמב״ם עושה איזה פשרה מסוימת. מירי הלך בעצם בשיטה, הרמב״ם היה שחלטני כמובן, וגם אצל הרמב״ם נראה אחר כך השכרות זה אחד הפעולות המגונות ביותר שבן אדם יכול לעשות בחיים שלו, אבל כמובן הרי כתוב בכל זאת בגמרא עד לא ידע, שאדם צריך כאילו לאבד את ה... את ה...
חושים.
מה?
חושים
או משהו, כלומר שלא יהיה ב... שיהיה מסתול כמו שאומרים, אז הרמב״ם עושה איזה פשרה מסוימת, תראו את הפשרה של הרמב״ם. חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר, ואז ירדם בשכרותו. כלומר, הרמב״ם אומר, ויש הרבה ליטאים ואחרים, מסנגדים, לא חסידים, אבל שככה הם באמת... שותים יין, ואחר כך הולכים שלף שטונדה, כמו שאומרים, הולכים לישון קצת, וזהו, וקיימו את המצווה. קיימו את המצווה. אבל בכל אופן, עד שישתכר. זהו, זה הגבול. כשאדם מרגיש ככה שזה כבר מתחיל ככה לעלות לו לראש, זהו, עד כאן, עד כאן, לא יותר, לא יותר. עכשיו, בוא נראה בכל זאת מה... הרי, כן, דילגתי לכם. תראו עכשיו למטה, הקטע השלישי זה כבר הדעות הקבוצה השנייה, אלו שבעד, זה השולחן ערוך. השולחן ערוך, תראו בתף רי צדיק אי, כתוב אצלכם דיני סעודת פורים ובו ד' סעיפים. ובהלכה ב' כותב השולחן ערוך, פשוט הוא מצטט את הגמרא אפילו, לא רק במקום מחויב, מחייב, חייב, אבל ממש בארמית, זה לא מצוי, בדרך כלל הוא כותב בעברית, אבל כאן הוא ממש משתמש בלשון ה... בלשון הגמרא, חייב איש לי בסומי בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. זהו, זה השולחן ערוך, וזה לכאורה פסק לעדות המזרח, כן? המחבר, כן? הוא לא עושה כאן שום זה, כמו שכתוב בגמרא, לבסומי בפוריה. הרמה קצת אשכנזי, כמו שאומרים, כן? הוא קצת מעדן את העניין. ויש אומרים, אומר הרמה, ואין צריך להשתקר כל כך. אז גם כן הוא לא שולל את השכרות, רק הוא מדגיש את העניין של כל כך. אלא ישתה יותר מלימודו, אדם צריך לראות כמה הוא רגיל לשתות במשך השנה, ואז ישתה יותר מלימודו, יותר ממה שהוא רגיל לשתות, וישן, כאן הוא משתמש ברמב״ם, וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, אבל הוא בכל זאת ליברל, ואז הוא אומר אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הוא משאיר את זה פתוח, הרמה משאיר את זה פתוח בפורים, מי שמתחשק לו לשתות וטוב לו לשתות, אז בסדר, ומי שלא, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אבל השאלה הגדולה היא, מה עושה השולחן ערוך ואפילו הרמה, וגם הרמב״ם בעצם כן מקבל את ההשתכרות, בכל אופן, מה הם עושים עם הסיפור, של רבא ורבי סיירא? הרי הגמרא מביאה לנו מפורש ששכרות יכולה להביא ממש אפילו עד כדי שפיכות דמים. אז אביא לכם שני תירוצים, הסברים, בכל זאת, למה לא קשה מהסיפור של רבי ורבי סיירא. הראשון הוא הפרי חדש. הפרי חדש אומר שמהסיפור הזה לא רק שאין הוכחה שמאז צריך להפסיק לשתות, אלא ההפך הוא אומר, מהסיפור הזה אנחנו רואים שההלכה הזאת של מחייב איניש לבסומי בפוריה לא התבטלה. איך הוא מוכיח את זה? הוא אומר פשוט. אם נגיד שאחרי מה שקרה עם רבא ורבי זיירא, הודיעו חכמים שמכאן ואילך אסור להשתכר בפורים. כן? אז למה בשנה הבאה כשרבא הזמין את רבי זיירא ואמר בוא נעשה סעודה ביחד? הוא לא אמר לו בוא נשתכר, הוא אמר לו בוא נעשה סעודה ביחד. ממה פוחד רבי זיירא? הרי כבר אין הלכה, אסור יותר להשתכר בפורים לפי רבינו אפרים. אז למה הוא איננו אומר לו לא בכל יום מתרחש נס? אלא אומר הפרי חדש עד רבה. מכאן אנחנו רואים שגם לשנה הבאה ההלכה הזאת חיה וקיימת, מתקיימת, ויש חיוב להשתכר בפורים. ולכן כשרבא מזמין את רבי זיירא לסעודה, אומר לו לא תודה, לא בכל יום מתרחש ניסה, כי אם ההלכה הזאת התבטלה, ממה הוא פוחד? אלא יש כאן שאלה אחרת, שהיא מתעוררת לנו מכיוון אחר. יש לנו כלל ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אם אני אומר שיש מצווה לשתות, להשתכר בפורים, אז למה קרה מה שקרה? למה קרה מה שקרה? הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז יש לנו כלל, האמת, מאיפה אנחנו לומדים את זה? זאת אומרת, הגמרא מקשה, יש במסכת פסחים, יש שאלה, אם אדם מחפש חמץ כתוב שם שאדם לא יחפש חמץ בחורים וסדקים. למה? אולי יש שם קרב או נחש, ואם הוא יחפש את החמץ בערב פסח, הוא יכול להינזק. שואל שם הגמרא, הרי שלוחי מצווה אינם נזוקים. עכשיו, אומרת הגמרא ששמואל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך ותמשך מלך בביתו של ישי. לך אל ישי ותמשך שם מלך. אומר שמואל הקדוש ברוך הוא, איך אלך ושמע שאול וארגני. איך אלך, אומר שמואל הקדוש ברוך הוא, איך אלך ושמע שאול וארגני. שימו לב, אתם שומעים מה שקורה כאן. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לשמואל, לך. הוא אומר לו, לא, אני מפחד, מה פירוש יהרגו אותך? הקדוש ברוך הוא שולח אותך. והגמרא שואלת שם, שלוחי מצווה אינם נזוקים, למה שמואל פוחד? עכשיו אנחנו לא מדברים, תראו, אנחנו היום, כשאנחנו מקיימים מצווה, הולכים לקיים מצווה, שליחי מצווה, זה לא שהקדוש ברוך הוא באופן ישיר אמר לנו, תעשו את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בהר סיני, משה רבינו העביר את זה אלינו, אנחנו באמונת חכמים, מאמינים שזה דבר השם, ואנחנו הולכים ומקיימים את זה. אבל כאן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ישיר, אומר לשמואל, תלך. הוא אומר לו, אני מפחד ללכת. מה אתה מפחד? שלוחי מצווה אינם מזוקים. ואז אומרת לנו הגמרא כלל, מגלה לנו את הסוד. איכה דשכיחה איזקה שני. שלוחי מצווה כל הכבוד אינם מזוקים, אבל במקום ששכיח איזק, אם אדם ממהר לבית הכנסת נניח בבוקר, וכבר עוד מעט בשבע מתחיל התפילה נניח, כן, או שיעור, והוא פתאום הרמזור אדום, ואז הוא יגיד שלוחי מצווה אינם נזוקים, ויח ירוץ, יעבור את ה... יעבור באדום, כן, את ה... זה, ואז תפגע בו מכונית כמובן. איך עד השכיחה איזקה? או יש מלחמה, הוא רץ בין הכדורים, אומר שלוחי מצווה, אין דבר כזה. מקום שהעסק הוא ברור, שכיח, הכלל הזה לא קיים. הכלל הזה לא קיים. ולכן באמת הקדוש ברוך הוא נותן לו עצה, אומר לו שיקח פר ויתחפש כאילו ואיך שהוא יעבור את זה. אז זה הכלל. עכשיו תראו, יש גמרא במסכת שבת, אנחנו מדברים על רבא, רבא זה ששחט את רבי זעירא, נכון? כתוב במסכת שבת שרבא זה אומר שמי שנולד במזל מאדים, מזל מאדים זה אדם שיש לו סף נמוך, על כל דבר מתעצבן וכועס ורותח וכדומה, מי שנולד במזל מאדים, אז הוא יהיה או, הוא יתעסק בדם, אז הוא יהיה או שוחט או מועל, זה כבר, איך אומרים, או שיהיה מקיס דם, אך, או שיהיה שוחט כמובן, או שיהיה שופך דמים. כלומר, הרעיון כאן הוא פשוט, לאדם יש תכונות, אדם יכול את התכונות האלו להפנות לאפיקים חיוביים, כן, הוא אוהב להתעסק בדם, אז שיהיה מועל, שיהיה שוחט, או הוא יכול, או מקיס דם, כן, שיהיה בקופת חולים, ייתן זריקות לחבר'ה, או שיהיה שופך דמים, כלומר, אותה תכונה אדם גם יכול להפנות אותו לאפיקים שליליים. זה אומר שם הבעיה, ורבא אומר לו, אני נולדתי במזל מאדים, ואני לא שוחט, ואני לא מועל, ואני לא מקיס דם. ואז אומר לו הבעיה, אבל גם כבודו, כן? גם כן גרם להרוג אנשים. אז זה כך כתוב בגמרא. אומר החתם סופר, עכשיו זה פשוט. אדם רגיל, אדם רגיל ששותה יין והוא לא במזל מאדים והוא לא עצבן ולא זה, אז לא יקרה לו שום דבר בפורים. זה מצווה, ושלוחי מצווה אינם יזוקים. אדם שהוא במזל מאדים, שיש בו אופי ותכונות של התעצבנות וכו' וכו', הוא באמת אסור לו, הוא באמת אסור לו לשתות יין בפורים. ולכן הסיפור הוא פשוט. רבי זרע ידע שרבא הוא במזל מאדים, ואז הוא אומר לו, תודה רבה, אתה, אם אתה שותה יין זה מסוכן, לכן אני לא רוצה איתך. אבל המצווה עצמה אצל יהודים רגילים, יהודים רגילים, ברוך השם, אני לא יודע כמה פעמים אתם ראיתם שיקורים בפורים, שיקורים יהודים, אני עכשיו מדבר על שיקור יהודי, לא על שיקור גוי. אז ברוך השם, אני לא ראיתי אומרים שטויות, זה נכון, או כל מיני דברים כאלו, זה נכון, אבל ברוך השם, לא ראיתי אף פעם בשיקורים, בשיקורים ממש, שלא רוצה לתאר את כל מה שקורה שם, אבל לא יצא מזה תקלה, לא יצא מזה תקלה. טוב, אז זה לגבי שתי הדעות האלו של להלכה. שולחן ערוך, כפי שראיתם, המחבר אומר, מחייב איניש, חייב אדם, הרמה קצת מעדן את זה. בכל אופן, אחד המרבה, אחד הממית. אולי אנחנו לגבי הצד ההלכתי, אנחנו נסיים כאן בדברי למטה, למטה ביאור הלכה. זה המשנה ברורה, נותן לנו סיכום מסוים, כל אחד שירצה יוכל להשתמש בזה. שואל החפץ חיים, ואם תאמר, הוא אומר אם תאמר, אחרי שהוא מביא שם חייב איש להתבשם בפורים, להשתכר, ואם תאמר, איך יחייבו חזל, מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול. אנחנו יודעים שבתורה זה התחיל עם נוח שהוא השתכר ושכב בעול שלו ערום וכולי, מה שקרה שם. אחר כך הסיפור הבא זה היה אצל לוט, שבנותיו שם עשו לו מה שעשו לו בשכרותו וכדומה. אנחנו רואים, ואחר כך כמובן בנביאים ובכתובים, במשלי וכולי, יש מגנים מאוד את העניין הזה של שכרות. ואם כן, שואל המשנה ברורה, חפץ חיים, איך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול? וההסבר שלו הוא פשוט, ויש לומר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. כל מי שקורא את המגילה יודע שזה מתחיל מההתחלה, עשה משתה לכל שרה ועבדיו, אחר כך יש משתה ושתי, ואחר כך אסתר עושה משתה ומזמינה את המן. בקיצור, כל הסיפור הנהפוך הוא של הניסים של פורים נעשו על ידי משתה, היו על ידי משתה, כי בתחילה נתרדה ושתי על ידי משתה ובא אסתר, וכן עניין אמן ומפלתו היה על ידי משתה. וכיוון שאנחנו רוצים לעשות זכר לנס, פרסום הנס, לכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. אלא שבכל זאת, גם כאן אומר הרמ"א, כתב אחד המרבה אחד הממית, בא חפץ חיים ומוציא את מה שאני קודם הדגשתי והדגשתי, כאילו מחייב שיש חובה להשתכר. לא, אין חובה להשתכר, אומר. ומכל מקום, כל זה למצווה ולא לעכב. כלומר, מי שמקיים סעודת פורים בלי להשתכר, הוא לא פגם, לא נפרט מהמצווה. יש מצווה, הידור, אני יודע, גם להשתכר, אבל זה איננו, לא מעכב. מעכב פירושו של דבר שאם לא עשית את הדבר, אז כאילו לא קיימת את המצווה, זה איננו מעכב. טוב, אז זה לגבי הדין הזה של עד אלוידה, הבאת לכם את כל הדעות. ובסופו של דבר, אחד המרבה, כפי שאנחנו אומרים, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, כל אחד ואחד מאיתנו, מה שהוא לא יעשה בפורים, זה יהיה בסדר, יש לו על מי לסמוך, והכל יבוא על מקומו בשלום. עכשיו, מה שאני רוצה בהמשך, באותו עניין, מעניין לעניין, באותו עניין, להבין את העניין הזה. בכל זאת, זו שאלה גדולה על השכרות. שכרות בפורים, עם כל מה שפרסום הנס וכדומה, אפשר לפרסם נס גם בצורה אחרת, אם זה, יש בזה חשש או משהו כזה. אז יש פירוש יפה של הרב קוק בסידור שלו, עולת ראייה, לעשות פורים, ושם הוא מסביר מדוע, מה המיוחד בשכרות של פורים. מדוע בפורים אין חשש, אין סכנה, חוץ משכיח היזק, אבל נשאיר את זה בצד, אבל אדם רגיל, נורמלי, יכול להשתקר בפורים, ויש לו חסינות, יש לו הגנה, מה שלא קיימת, מה שלא קיים בכל השנה. ובכן, תראו בצד שמאל של הדף שלכם, עולה טריה כתוב ליקוטים, יש כאן, סימנתי לכם במספרים, נתחיל מקטע מספר 1, לעשות פורים. ידענו, אומר הרב קוק, ידענו מדברי חכמים אמיתיים. חכמים אמיתיים בדרך כלל זה חכמי הסוד, הקבלה, כן? שהערת פורים גדולה, גדולה מאוד וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. אז כדי שאולי להבליט את העניין הזה של פורים, פורים על פניו נראה כהחג המגושם ביותר שיש לנו. יש לנו חג החירות, פסח, כן, ליל הסדר, וחג החג השבועות, בוודאי, יושבים כל הלילה ולומדים תורה, ואחר כך ראש השנה, תקיעת שופר, ויום כיפור כמובן, ואחר כך סוכות, ענני הכבוד וכו' וכו', ואפילו חנוכה מדליקים נרות ושמן. והנה בא בסוף חג שלא עלינו, כפי שראינו אותו עם כל היופי שלו, מתנות לאביונים, משלוח מנות, אבל בסוף מתיישבים סביב השולחן ויוצאים חזירים בעצם בסוף, חלק לפחות, אלו שרוצים להיעדר. אז בכל אופן זה מגושם, כל המצווה היא לאכול ולשתות בשר וכדומה, ואף על פי כן אנחנו במקורות רואים שפורים זה משהו משהו. אז אולי אני רוצה גם להביא לכם רעיון יפה של הרב צבי יהודה, היום זה יום הזיכרון, מחר, יום הזיכרון שלו, זאת אומרת יותר בפורים, אנחנו מקדימים את זה בדרך כלל. אבל אני חושב שגם בכותרת של היום עיון הזה כתוב שזה לזכרו. הרב צבי יהודה היה מאיר הערה מאוד יפה. אנחנו יודעים החגים מתחילים מניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, פסח זה החג הראשון, אחר כך שבועות, אחר כך ראש השנה, אחר כך יום כיפור ואחר כך סוכות. והוא אומר שאם אנחנו נשים לב נראה שיש הדרגה יש הדרגה בחגים האלו. אתם יודעים שבדרך כלל ככל שהדבר הוא רחוק יותר או פעוט יותר, צריך יותר מאמץ. צריך יותר מאמץ כדי להוציא ממנו את האור שלו. בפסח יש מצווה, המצווה היא לאכול מצה. זוהי מצווה מעשית. כן? אדם לוקח מצה, מכניס לפה, לועס את המצה, בולע את המצה. זה ממש, או אם היה קורבן פסח בזמן בית המקדש, גם כן, זה מצווה שהיא ממש מצווה מעשית. זה, אז אנחנו מתחילים את חגי השנה במצווה הכי הכי מעשית, הכי ממשית, שאדם משקיע באנרגיה וכדומה. אחר כך שבועות, אומנם זה לא מפורש בתורה או לא, אבל בכל אופן, אם ישראל לא נביאים, בני נביאים הם, נקבע בעם ישראל שהמצווה של שבועות זה לימוד תורה. עושים משמר כל הלילה וכדומה, לימוד תורה זה בדיבור, צריך לדבר, ודיברת בם. עכשיו, דיבור זה משהו כבר, אדם אמנם עושה פעולה אקטיבית, אבל בכל אופן יש מחלוקת בגמרא, אם דיבור זה כן מעשה או לא, הכמעט שפתיים, אבי מעשה, כלומר, זה פעולה שמצד אחד אדם כן עושה איזושהי פעולה אקטיבית, פחות אמנם מאכילת מצה בפסח, אבל בכל אופן זה כבר משהו ביניים. החג הבא זה ראש השנה, כאן כבר האדם, המצווה היא לשמוע קול שופר. המצווה היא לא לתקוע. כדי שאני אוכל לשמוע, אני צריך לתקוע. אבל הברכה שקידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר, שמיעה זה כבר פעולה פסיבית. בן אדם, כן, קולט, פסיבית. אז כאן זה כבר, אבל בכל אופן הוא עושה איזושהי פעולה, הוא מקשיב, הוא שומע. אחר כך בא יום כיפור, אומר הרב צבי יהודה, יום כיפור זה כבר עוד יותר מופשט. כי מה המצווה? המצווה היא לא לעשות שום דבר. לא לאכול ולא לשתות ולא זה, זה עיניתם את נפשותיכם. עינוי זה לא, לא לעשות, לא ליהנות.
שב ואל תעשה.
שב ואל תעשה, גמור. גמור, לא כמו לשמוע שופר, שאולי אתה יושב, אבל אתה צריך להקשיב. אז זה ביום כיפור. אחר כך, הסוף הוא אמר, השיא זה היה בסוכות. סוכות, יש אמנם, המצווה היא לשבת בסוכה, אבל זה לא מדויק. כי אדם יכול לעבור את כל סוכות, חוץ מהלילה הראשון, ולא לא לשבת בסוכה. אדם חייב בסוכה לשבת רק אם הוא אוכל כזית פת, לחם. אבל סתם אם אדם במשך יאכל חסה או תרד או אני לא יודע מה, יהיה בדיאטה כל סוכות, וזה הוא לא חייב לשבת בסוכה. לא חייב לשבת בסוכה. אבל יש דבר אחד שאדם מוכרח לעשות בסוכות, לא יעזור לו. חז"ל אומרים שאדם יותר משלושה ימים לא מסוגל לא לישון. ואסור לישון מחוץ לסוכה. אז במילא, הדבר שאדם מחויב, אין לו ברירה בסוכות, זה לישון. עכשיו קורה כאן דבר, הוא אומר, יותר מיום כיפור. כי יום כיפור לפחות אדם הוא עירני, שבבית הכנסת, מתפלל, אני יודע מה, הוא בעירות. צריך לחזור בתשובה אולי. אבל סוכות, כלום, אדם שוכב במיטה, עוצם את העיניים, הוא לא בעולם הזה בכלל. לא בעולם הזה בכלל, והוא מקיים מצווה. כלומר, השיא של הגילוי של הכוח, כוח הקדושה של היהודי, זה מתגלה בסוכות. כי בסוכות לא רק שלא עושים שום דבר, אלא אדם בכלל, היהודי בכלל לא נמצא בהכרה. הוא ישן. ובכל זאת, תוך כדי שינה, הוא מקיים מצווה. בערב, זה כך היה אומר לנו הרב צבי יהודה, היה עוצר בסוכות וזהו. אחר כך מצאתי אצל רב צדוק הכהן מלובלין, שהוא ממשיך את זה הלאה. הוא אומר שפורים עוד יותר. כי לפחות כשאדם ישן בסוכות, הוא נורמלי, הוא שפוי, כן? רק עצם את העיניים ונרדם. בפורים אתה מקיים מצווה שאתה, איך אומרים, מסתול. ובכל זאת לא נשאר ממך שום דבר, אפילו השכל הלך ל... פרח ממך, ובכל זאת אתה מקיים מצווה. לכן השיא, השיא, השיא. עכשיו, לא בחינם, בחסידות אומרים, יש שאלה יום כיפור ופורים. מי יותר גדול? כמובן, אנחנו אומרים יום כיפור, זה יום קדוש, פורים כפי שאמרתי לכם. הם אומרים לא. הרי תמיד אומרים, שאני אומר, הוא דומה לא, הוא כ, בדרך כלל זה פחות כמו. דומה לו. אז יש פורים ויש כיפורים, כפורים. כלומר, יום כיפור הוא כפורים. אז האמת, גם כאן יש הסבר פשוט. תראו, אדם עובד את הקדוש ברוך הוא. יש שתי אפשרויות, בשני מצבים. ביום כיפור אדם לא אוכל ולא שותה וכל היום עטוף בטלית ומתפלל ונמצא בבית הכנסת וכדומה. תגידו לי בצורה כזאת, זה חוכמה גדולה לעבוד את הקדוש ברוך הוא? פורים, אדם שותה ומשתולל וכולי, ועובד את השם, לכן אומרים בחסידות, שבפורים עבודת השם של האדם היא הרבה יותר גדולה או יותר קשה מאשר לעבוד את השם ביום כיפור. בכל אופן, זה רק כדי לתת איזה פרופורציה לגבי פורים. יש אמנם עוד הסברים, אני לא רוצה כאן להיכנס לזה. אבל בכל אופן ידענו, אומר הרב קוק מדברי חכמים אמיתיים, שהערת פורים גדולה מאוד וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. ונראה שמתוך כך, עכשיו הוא רוצה להסביר לנו למה בפורים אין חשש שאדם ישתקר ויצא מזה תקלה. מתוך כך מלמעלה האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי התורה והמצוות, שחס ושלום אין עבירה מצווה. עכשיו אני אסביר מה שהוא מתכוון להגיד. תראו, אנחנו, האדם נמצא בשלושה מצבים לגבי עבודת השם, מה שנקרא, קיום מצוות וכדומה. יש לנו מצווה, רשות ואיסור. כלומר, אדם, רחבות הלבון מדבר על זה, אחרים מדברים על זה. בדרך כלל, כל אנחנו, כשאנחנו עושים משהו בחיים ונבדוק את זה, מה זה, תמיד נראה שזה אחד משלושת האפשרויות. או שאני עושה עבירה, עובר איסור, או שאני מקיים מצווה, או שאני פרווה, לא מקיים מצווה ולא עובר עבירה, מה שאנחנו אומרים רשות. עכשיו, יש לנו הרמב"ן המפורסם בספר ויקרא, קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך. אנחנו אומרים שאדם צריך להקפיד על עצמו לא רק באיסור, אלא גם בדברים שהם רשות, אבל ההפרזה בהם, נניח אוכל, ניקח דבר פשוט, אוכל. אוכל, כן, קצת אוכל או אוכל כפי שצריך, זה בסדר. אבל אדם יכול לסלול ולסבוע. ואחד הדוגמאות, הרמב"ן מביא את היין גם. יין, אדם שותה קצת יין, לא רק זה. אנחנו יודעים שכל הסמכות שלנו, אנחנו מלווים אותם ביין. קידוש בליל שבת, כן, הבדלה בליל מוצאי שבת. כשיש חתונה בחופה, מקדשים על היין. ארבע כוסות בפסח, אנחנו משתמשים, היין ישמח לבב אנוש, אבל יין במידה, במידה. אומר הרמב"ן, אם אדם מפריז, הוא יכול להגיד, אין איסור בתורה לשתות יין, אז אני אשתה יין, מי יודע מה? אומר, לא, זה בא הפסוק, קדושים תהיו, קדש עצמך ומותר לך. אז כל השנה, אומר הרב קוק, אדם צריך להיזהר לא רק מאיסור, לא רק לא לאכול חזיר וכדומה, אלא גם מהרשות. מהרשות של לא להגזים בהם. ולכן, תראו בפסקה שניים, אבל בדבר הרשות שראוי לשמר מהם כל הימים, במה שהם מקליפת נוגה, לא ניכנס כאן כרגע לזה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו, כי נפל פחד היהודים על עמי הארץ. זה פסוק במגילת אסתר, שפחד היהודים נפל על עמי הארץ. אז הוא, במשל שלו, בסמל של הדבר, הוא רואה את היהודים כאנשים שמקיימים מצווה, ועמי הארץ זה אנשים שרשות, הם לא רשעים, הם לא אנשים רעים, אלא הם חיים חיי חולין וכדומה, ובפורים יש פחד של היהודים על החיים החילוניים, כלומר יש איזושהי שמירה. וכמו בכל דור ודור נופל פחד היהודים, מה זה יהודי? כופר בעבודה זרה, אשר אפס זולתו על שורשיהם של עמי הארץ למעלה, ויראו לשלוח בו יד, לפתות ולהסית חס ושלום. עכשיו הוא מסביר הרב קוק למה יש לגוף שלנו בפורים איזו עוצמה מיוחדת שאיננה מאפשרת ליין לפגוע בנו. אז הוא אומר כאן רעיון מאוד יפה, ואני אפתח אותו ונראה איך הוא קושר אותו לפורים. אז נתחיל את זה כך. נתחיל במעמד הר סיני. במעמד הר סיני כתוב שמצד אחד עם ישראל אמר נעשה ונשמע, מצד אחד עם ישראל אמר נעשה ונשמע, ומצד שני כתוב והתייצבו בתחתית ההר, כפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא פה תהיה קבורתכם. אז מקשים התוספות ואחר כך אמר על מפרק ואחרים, לכאורה לא מובן, לא מובן. אתם יודעים מה זה נעשה ונשמע? נעשה ונשמע זה צ'ק פתוח. עם ישראל אומר למשה רבינו שיגיד לקדוש ברוך הוא שאנחנו אפילו לא יודעים מה כתוב בתורה. אנחנו עוד לא שמענו, אנחנו עוד לא יודעים מה כתוב בתורה, קודם כל אנחנו מתחייבים נעשה, ואחרי שאנחנו מתחייבים נעשה, אז נשמע. אז נשמע על מה מדובר. כלומר, אין לך הסכמה גדולה יותר מאשר נעשה ונשמע לקבלת התורה. שואלים התוספות, אם עם ישראל ממש אמר, אנחנו מוכנים, נעשה ונשמע, למה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? הרי אנחנו מתפרצים כאן לדלת פתוחה, כמו שאומרים. למה צריך היה לכפות עליהם הר כגיגית? אז המהר"ל אומר כאן פירוש יפה, הוא אומר שאם התורה הייתה ניתנת לעם ישראל מפני שעם ישראל הסכים לקבל אותו, אז יוצא שהכל קבלת התורה היה מקרי. במקרה עם ישראל הסכים, הרי עם ישראל יכל גם לא להסכים. תורה לא יכולה להינתן בעולם באופן מקרי. היא הכרחית בעולם. ויש כאן עוד בעיה. אם ביום מן הימים פתאום עם ישראל יגיד, די, נכון, וולונטרי כמו שאומרים, אנחנו הסכמנו לקבל את התורה, אבל עד כאן, עכשיו אנחנו לא רוצים לקבל את התורה יותר, כמו שהיה בימי יחזקאל, כתוב שבאו הזקנים אל יחזקאל ואמרו לו, ככל העמים בית ישראל, די, אנחנו רוצים להיות כמו כל העמים. ואז אומר המהר"ל, לכן התורה אמנם עם ישראל כל הכבוד להם נעשה ונשמע, אבל תורה לא יכולה להינתן בעולם מפני שעם ישראל הסכים לקבל אותה, אלא התורה היא הכרחית בעולם. לכן היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית, הר כגיגית, כדי להראות שהתורה היא דבר לא מקרי אלא ולא תלוי ברצון שלנו, אלא זה דבר הכרחי בעולם, בעם ישראל וכדומה. יפה. אחר כך כתוב שהכפייה של התורה נמשכה עד פורים. בפורים במגילת אסתר כתוב שהדר קיבלוה, הדר קיבלוה קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. כלומר, הגמרא אומרת, ואנחנו שרים את זה הרבה בפורים, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. עם ישראל חזר וקיבל את התורה, מה שבמתן תורה היה בכפייה, בפורים עם ישראל קיבל את זה ברצון. קיבל את זה ברצון, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. מכאן מודעה רבה לאורייתא, כך אומרת הגמרא, מכאן מודעה זה שהתורה עכשיו בעם ישראל הוא לא רק בכפייה, אלא ברצון, אלא ברצון. אחד ההוכחות לזה שהם הוסיפו עוד מצווה של פורים, זה המצווה הראשונה שעם ישראל מעצמו הוסיף על התורה. בדרך כלל כשאדם יש עליו חיוב והוא לא רוצה אותו, הוא בוודאי לא יוסיף עוד חיובים אחרים, אבל אם הוא הלך ועוד מוסיף מעצמו, זה מגלה שבוודאי שאת מה שהוא קיבל קודם הוא רוצה, אבל לא חשוב. עכשיו, בא הרב קוק, יש עוד תירוצים אחרים, אני כאן מתמקד בתירוץ של הרב קוק. יש לנו קושי, אנחנו רואים שיש קבלת התורה בכפייה במעמד הר סיני, ויש קבלת התורה ברצון, בימי מרדכי ואסתר. זה אנחנו רואים עובדה היסטורית שאין על זה ויכוח. עכשיו השאלה היא מה קרה פה ומה קרה שם. אז יש באמת מדרש שרוצה להגיד שבמתן תורה נעשה ונשמע, הם אמרו על תורה שבכתב. תורה שבכתב, בסדר, קיבלו את החומש, אמרו כמו הנוצרים וכו', יופי, זה באמת ספר יפה, אנחנו מקבלים אותו. אבל אחר כך הוא בא אליהם עם כל החבילה של תורה שבעל פה, או כאן הם כבר נבלו, במעמד הר סיני. ככה התנחומא אומר שבמעמד הר סיני, כלומר אנחנו רואים סתירה, פעם אחת הם הסכימו, פעם אחת היה צריך לכפות עליהם, הסכימו תורה שבעל פה, שבכתב, והיה הכפייה הייתה על תורה שבעל פה, ובפורים חזרו והסכימו לקבל ברצון גם את התורה שבעל פה. זה אחד.
בערבות מה עשו עם זה?
מה?
בערבות מה קיבלו את התורה? מה עשו שם?
קיבלו את מה?
בערבות מה?
כן, אחרי שכפו עליהם, אז קיבלו. הם לא קיבלו, הם באו בברית. עכשיו, בא הרב קוק ואומר פירוש אחר לגמרי. אומר הרב קוק, נעשה ונשמע, אמרה הנשמה. הנשמה היהודית רוצה לקיים את התורה. היא אמרה נעשה ונשמע. אבל הגוף לא כל כך מסתדר, אנחנו יודעים, לא רוצה כאן להיכנס הרבה במדבר, בים כי מתעוננים וכולי. הגוף היהודי היה אחרי יציאת מצרים, מתת שערי תומה ועוד, עוד לא היה כלי ראוי לקבל את התורה. ולכן הנעשה ונשמע אמרה הנשמה, כפיית הר כגיגית, היה על הגוף. כלומר, הגוף היהודי היה צריך לכפות עליו לקבל את התורה, הנשמה הסכימה לקבל את התורה, ולכן זה נמשך עד מרדכי ואסתר. אחרי שהמן הרשע גזר על הגוף היהודי להישמד, להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, ואז הם חזרו בתשובה, וקיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, כן? הסכימו לקבל, אומר הרב קוק שבפורים הייתה קבלת התורה של הגוף. הגוף היהודי הזדקך מתוך הצרות ומתוך הזה, והסכים לקבל ברצון את התורה. עכשיו יוצא לפי זה, לפי דברי הרב קוק, שיש לנו שני מתן תורה. בחג השבועות זה מתן תורה של הנשמה. ולכן איך אנחנו חוגגים אותו? יושבים כל הלילה בישיבה ולומדים תורה. מי חוגג? הנשמה חוגגת. בפורים, כיוון שזה היה מתן תורה של הגוף, אז ממילא זה החג של הגוף, הוא אומר. ולכן הגוף בפורים יש לו קדושה מיוחדת וסגולה מיוחדת, כי זה מתן תורה שלו. ולכן אומר הרב קוק, שגם אם הגוף ישתקר ויהיה חסר שכל ודעת וכדומה, לא יקרה לו שום רע, כי יש בגוף הזה עוצמה עצומה של קדושה בפורים, שאין חשש שיצא מהשכרות שלו תקלה. טוב, אנחנו חייבים כאן לסיים, אז שיהיה לנו באמת פורים של נהפוכו, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם, במהרה בימינו אמן.